שלום לכולם, ברשות הרב, שמשהו נאלץ ככה לצאת למצווה גדולה, מצווה שאין לה, למשל מצוות ניחום אבלים, מצווה גדולה להיות דומה לריבונו של עולם. אנחנו כולנו מנסים, זה בעצם המטרה שלנו בחיים, להיות כמה שיותר דומים לריבונו של עולם. הימים האלה הם ימים מאוד 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 מאתגרים מבחינת התקופה. אנחנו יודעים שכל רודפי הישיגוה בין המצרים, הדבר הזה הוא אמור להיות לנו לתמרור מאוד מאוד משמעותי בחיים. מה אנחנו בעצם מחפשים? בוודאי שעבודת השם שלנו בימים האלה זה לא עבודת השם של כל היום יושבים בוכים לא עושים כלום. הבכי יש לו מקום גדול ביהדות, גם לא עלינו ולא עליכם, בהלכות אבלות יש שלושה ימים לבכי, יש לזה דבר מאוד מאוד משמעותי. אבל בסופו של התהליך העניין הוא לא שהאבל במשך שנה שלמה רק יישב ויבכה על מר גורלו ולא יעשה כלום. אנחנו יודעים שהדברים האלה כולם אמורים לעורר אותנו להבנה נכונה יותר, לעורר אותנו לקריאה נכונה יותר של המציאות. וכשאנחנו מגיעים לימים האלה, אני בחוויה האישית שלי, תמיד הימים האלה הם ימים שאנחנו יודעים שיותר מתאבלים, יותר נמנעים מכל מיני דברים, גם במובנים ההלכתיים. ישנם הרבה מאוד איסורים שאסורים בימים האלה, גם לספרדים, גם לאשכנזים. כמובן, ככל שהזמן מתקרב יותר ליום החורבן הגדול, יום תשעה באב, אז ממילא איסורים גם כן חמורים יותר. ערב תשעה באב חמור יותר מלפני, תשעה באב חמור יותר מהכל, שבוע שחל בו או ראש חודש יש בו חומרות נוספות. כלומר, ככל שאנחנו מתקרבים לחורבן יש לנו הנהגות מסוימות שבהם אנחנו נאסרים. ההנהגות האלה הם לא רק אל תאכל בשר, אל תשתה יין, אל תשיר, אל תרקוד, אל תלבש דברים חדשים. זה הביטוי החיצוני שלהם. זה משהו שנועד לנו, נועד לעזור לנו כדי להבין ולעבור באמת שינוי פנימי אמיתי חיצוני. כמו שתפילה זה לא לקרוא מילים מהסידור. הסידור הוא נחמד, הסידור עוזר לנו להתפלל, אבל בוודאי בוודאי שעבודת השם שלנו זה לא שלוש פעמים ביום לפתוח ספר ולקרוא מילים ככה כי זה מה שכתוב. התפילה היא תפילה שנובעת מהלב, התפילה היא תפילה שמשנה עולמות. תפילה בלא כוונה, כך לימדנו הרב קוק, תפילה כלא בלא כוונה, כגוף בלא נשמה. אנחנו זקוקים לכוונה, אנחנו זקוקים לנשמה. הסידור עוזר לנו, מסייע לנו, הוא עוזר לנו להכווין את עצמנו לדעת מה בעצם אנחנו מבקשים, מה חסר לנו, על מה נכון להתפלל. כי אם לא יהיה משהו שיעזור לנו, משהו שישים לנו מראה מול העיניים, רגע, אולי שכחת לבקש קיבוץ גלויות, כי אתה פה בסדרות או בירוחם או בכל מקום אחר טוב בארץ ישראל, כל מקום בארץ ישראל הוא טוב ונפלא, אז אתה לא חושב עכשיו שיש לך אחים מעבר לים שהם לא פה, אז זה לא בוער בך, אז אתה לא מתפלל. וכשאתה מרגיש טוב אתה לא חושב על הרפואה. באו רבותינו וסידרו לנו את תפילת 18 כדי לעזור לנו לדעת מה אנחנו צריכים. אבל בוודאי ובוודאי שהמטרה לא הייתה לקרוא שלוש פעמים ביום כל מיני מילים מוזרות, מובנות, פחות מובנות מסידור. זה בכלל לא העניין. וממילא אותו הדבר גם בעניינים שלנו. הימים האלה של בין המצרים הם לא ימים שבהם עושים הנהגות חיצוניות. ישנם כל מיני דברים חיצוניים שאנחנו עושים, אבל הם לא נועדו בשביל הרמה החיצונית, אלא הם נועדו כדי לתקן ולשנות אותנו פנימית, כדי שאנחנו נעבור תהליך. ולכן כשאנחנו מגיעים לימים האלה, בכלל כל דבר שאדם מגיע אליו בחיים הוא צריך לשאול את עצמו, מה אני צריך לצאת מכאן? איזה מסר אני יוצא מכאן? איך אני משנה את החיים שלי כתוצאה עם מפגש כזה או אחר? ברמה אידיאלית ככה היינו רוצים, זה שכל סדר שאדם ניגש ללמוד, בסוף סדר יעשה סיכום, לא רק מה יצא לו מהסוגיה, אלא איך הוא התקדם רוחנית מהכמה שעות עכשיו שהוא ישב ללמוד. כל דבר אמור להרים אותנו קומה, וכשאדם כל הזמן בשאיפה מתמדת לעלות ולעלות ולעלות, הוא עולה. וזה נכון ללימוד, זה נכון ברמות קדושה מאוד מאוד גדולות, אפילו לאכילה. וברמות קדושה עוד יותר גדולות, זה נכון אפילו לשינה. איך אני התעליתי רוחנית כתוצאה מהדבר הזה? תגידו, זה נשמע מופקע לחלוטין. אז נכון שאולי בדור שלנו זה משהו שאנחנו קצת פחות מבינים אותו, אבל על הארי הקדוש, כך מסופר, פעם אחת הארי הקדוש הלך לישון בצהריים, שבת, שינה בשבת תענוג, כך כותב רבי חיים ויטל בשם רבו, בשם הארי הקדוש. והארי הלך לישון צהריים, ותלמידו הגדול רבי חיים ויטל ראה את שפתיו של הארי נעות. הוא אמר, רגע, אני צריך לשמוע מה הוא אומר. ניסה לשים את האוזן שלו על הפה, סמוך לפה של הארי הקדוש. הארי הקדוש התעורר, אבל לו, מי היי, מה אתה עושה פה? אמר לו, אני רוצה לשמוע. אמר לו, תקשיב, חייך וחיי ראשך, אם יהיו כל הימים דיו וכל השמיים גבילין, לא יספיקו לכתוב את אותה השגה רוחנית שקיבלתי באותה השינה של כמה שעות. אז זה באמת דרגות גדולות וקדושות של הארי, שאדם אפילו בשינה שלו משתנה כל כך. האמת שזה נכון לכולנו, רק אנחנו קצת כהחושים. אנחנו, הרמה הרוחנית שלנו לא מספיק עדינה. אתם יודעים, יש דבר ברפואה, לא רק ברפואה, אבל ברפואה מאוד מאוד קיים, איזשהו ססמוגרף, איזשהו מכשיר שבודק כל מיני רמות מסוימות. לדוגמה, יש רעידת אדמה, הייתה לפני כמה חודשים, רעידת אדמה גדולה בטורקיה, נכון? אז רעידת אדמה יש לה, יש פרמטר מסוים עולמי, נקרא סולם ריכטר. סולם, קבע אותו איזשהו פרופסור, גיאולוג, קראו לו ריכטר, הוא קבע סולם, אם זה רעידה בעוצמה כזאת זה כך, עוצמה כזאת זה כך, עוצמה כזאת זה כך וכו'. אבל האמת היא שהארץ תמיד רועדת. גם ברגע זה מתרחשת פה רעידת אדמה. כדור הארץ הוא כל הזמן בתנועה, כל זז. למה אתה לא מרגיש? אתה לא מרגיש כי הססמוגרף שלך הוא לא מספיק עדין. זה נכון בעולם החול, וזה נכון על אחת כמה וכמה בעולם הרוחני. ככל שהעולם הרוחני שלנו יותר מדוקדק, ככל שהעולם הרוחני שלנו יותר מדויק, יותר מזוקק, אנחנו יכולים לחוש בתנודות רוחניות יותר משמעותיות. ומכאן לימים שלנו, האבל על חורבן בית המקדש בימים האלה הוא לא על בית אבנים שנשרף. הרי הגמרא אומרת שכשנכנס טיטוס ואמר, תראו, אני טיטוס ניצחתי את המלך שאף אחד לא ניצח, לא סנחריב ולא נבוכדנצר ולא פרעו ולא סיסרא, אני ניצחתי, יצאה בת כל מן השמיים ואמרה לו, רשע בן רשע בן בנו של עשיו הרשע. מה אתה חושב שעשית? לא עשית כלום. קמח תחון תחנת, היכל שרוף שרפת, בית חרוב והחרבת. נכון, פגעת בכמה אבנים, קצת שרפת זהב, שרפת פה עצים, אבל באמת לא עשית פה כלום. לא עשית פה כלום, כי הבית הזה הוא לא הבית. הבית הזה זה מה יש בתוך הבית. זה המשמעות הרוחנית שלו. רבותינו מספרים שאחרי החורבן כל המציאות הולכת ויורדת, הולכת ויורדת, הולכת ויורדת. בתקופת בית שני היו אנשי כנסת הגדולה. אנשי הכנסת הגדולה, חלקם היו מבין בוני הבית, כלומר ממש ממש תקופת בית שני. והם אמרו, בואו נעשה תקנה שלא חס ושלום יחרב הבית פעם נוספת. מה נעשה התקנה? בואו נבדוק מה היה בבית ראשון. בית ראשון על שום מה חרב, אומרים רבותינו, שלוש עבירות, נכון, עבודה זרה, גילוי עריות, שנאת חינם. בואו נתקן תקנות כנגד העבירות האלה. למה אדם עובר עבירה? עובר עבירה כי יש לו יצר. מה התקנה שנעשה? פשוט מאוד, נבטל די יצרים. הלכו ביטלו יצרים, ביטלו יצר של עבודה זרה. ראו כי טוב, היום אף אחד מאיתנו אין לנו שום מחשבה אפילו, שום פיתוי. אם עכשיו אני אשים פה באמצע בית המדרש הקדוש הזה, אני אשים פה עכשיו פסל, מישהו מאיתנו יעלה על דעתו, יהיה לו איזושהי תאווה ללכת ולהשתחוות לפסל? לא. אם אני אכניס עכשיו פיצה טריה, אני אעשה עכשיו שווארמה עם ריחנית פה באמצע, אני מניח שלפחות לחלקנו יהיה קצת איזושהי טעים ולאכול, אוכל טרי, טעים, טוב, נכון? זה הגיוני, למה? חלק מהעזר שלי. אבל אם אני אשים פה עכשיו פסל, אני אעשה אותו כולו נוצץ מזהב, למישהו מאיתנו יהיה איזושהי בדל של תאווה ללכת להשתחוות לפסל? ודאי שלא. למה? רבותינו, אנשי כנסת הגדולה, ביטלו את היצר הזה של עבודה זרה. וממילא אנחנו לא מרגישים את הכוח הגדול הזה. הגמרא הרי מביאה סיפור שאמר לו מנשה, אם אתה היית בדורי, היית מרים את שולי גלימתך ורץ אחרי העבודה הזרה. כולם מסתכלים על זה כעל יתרון גדול, שהיום אין לנו באמת יצר כזה גדול לעבודה זרה. אבל רבותיי, צריך לדעת שיצר שווה כוח. כל יצר בעולם הוא בעצם כוח. יצר הטוב הוא בדיוק אותו יצר הרע. זה אותו דבר. מה ההבדל? ההבדל הוא שביצר הטוב אני לוקח את הכוח הזה ומפנה אותו לטוב. וביצר הרע אני לוקח בדיוק את אותו הכוח אבל מפנה אותו לרע. וממילא כאשר יש לי מלא כוח, אני יכול לעשות מלא דברים רעים, נכון? אבל בדיוק באותה המידה אני יכול לעשות מלא דברים טובים. אבל אם יש לי רק חצי כוח, או אם אין לי כוח בכלל, אז נכון, אני לא יכול לעשות דברים רעים, זה נכון, אבל גם דברים טובים אני לא יכול לעשות. מרגע שרבותינו אנשי כנסת הגדולה ביטלו את היצר של עבודה זרה, מאותו רגע ירדה חולשה לעולם. איזו חולשה? חולשה רוחנית. אתם לא רואים היום אנשים ברחובות שאומרים, יש לי פתאום איזושהי התלהבות, איזשהו יצר גדול להיכנס ולעבוד את השם. יצר זה לא רע, יצר יכול להיות גם טוב. לעובדו בכל לבבכם, בכל לבבך, שני יצריך, יצר טוב, יצר רע. אנחנו לא פוגשים היום יותר מדי אנשים ברחובות שאומרים לך, וואי, איך אני חולה על השם, איך אני שרוף על הקדוש ברוך הוא. פורים, קצת שוטים, זה, נכנס יין, יצא סעוד, אז יש את הדברים האלה, נכון? אבל בנורמה זה לא קורה. למה זה לא קורה? זה חיסרון. זה חיסרון. זה חיסרון שנובע בגלל שכל הכוח לחפש קשר רוחני משמעותי לקדושה סלש לטומאה הוא נמוך. אז נכון, אין לנו יצר עבודה זרה היום, אבל כנגדו גם אין לנו יצר עבודה טובה. אז אנחנו צריכים לעורר את האש. וכשאנחנו מתאבלים על חורבן בית המקדש, על הנקודה הזאת אנחנו מתאבלים. על הנקודה הזאת. היום רוב האנשים שמגיעים לתפילה, שלומדים תורה, מעטים 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 עושים את זה מתוך יצר. עושים את זה מתוך דבקות כל כך כל כך גדולה, איזושהי התלהבות. תסתכלו עליכם, אנחנו לומדים תורה, אנחנו מאמינים, ללמוד תורה זה חשוב, זה מצווה גדולה, אבל אני חושב אפשר למנות, כשיש פתאום איזשהו סדר בוקר, איזשהו סדר צהריים, לא משנה, איזשהו לימוד, שפתאום אנחנו מרגישים שאנחנו כולנו בו, אנחנו מרגישים שזה משהו אחר, נכון? צערנו הרב, אני חושב שלא כל לימוד שלנו הוא כזה. שיש לנו תפילה, שאנחנו מרגישים פתאום איזושהי התעלות רוחנית. זה יכול להיות גם סתם ביום חול, אבל לא כל תפילה שלנו נראית כך, נכון? זה פספוס. זה פספוס שנובע מזה שבדור שלנו אין לנו יצר של עבודה זרה. כלומר, אתה נוסע על חצי כוח. וכל ההתאבלות שלנו על חורבן בית המקדש היא בדיוק על הנקודה הזאת. התאבלות על פספוס הכוחות. כי כשהיה בית המקדש בנוי, אז כל הכוחות היו במילואם. הכוחות הרוחניים וגם הכוחות החומריים. אני שלמה, אני קהלת בן דוד, הייתי המלך בירושלים, ושלמה המלך כתב את ספר קהלת, הוא מתאר שם שהוא בנה לו שידה, שידות, גינה, גנות, מה הוא עשה בתוך הגינות שלו? שתלתי לי עץ כל פרי. כל הפירות שבעולם היו אצלי שלמה. איך יעלה על הדעת? בירושלים. איך יכול להיות הדבר הזה? הלו, ישנם פירות טרופיים שזקוקים למזג אוויר מסוים, ישנם פירות שזקוקים למזג אוויר קר יותר, ישנם כאלה שונים, כל פרי יש לו, זה תורה שלמה בפני עצמה, יש בדיוק את כל הבוטנאים וכל האנשים שמבינים בזה. זה לא, אתה לא יכול לשתול כל פרי בכל מקום שבא לך. איך אפשר להסביר את זה? אבל הוא אומר, שתנתי לי עץ כל פרי, כל הפירות שבעולם היו לי, כל אשר ביקשו עיניי, לא, לא, לא מנעתי מהם, כל אשר רצנתי, לא מנעתי, הכל היה. איך אפשר להסביר את זה? בית המקדש הוא המקום שממנו יוצאת ברכה וטובה לעולם כולו. עץ הקוקוס שגדל בהוואי, או לא יודע איפה, מאיפה הוא מקבל את החיות האמיתית שלו? מפה. ליתר דיוק, משם. בית המקדש. כל דבר בעולם הזה, הכל מחובר. בית המקדש הוא בדיוק המקום שבו מחבר ומפגיש בין החומר לבין הרוח. והוא הופך את החומר להיות חומר קדוש. ואת זה, על זה אנחנו מתאבלים. כי כשנגיע, כשנחזור לדרגה הזו, ממילא כל העולם יהפוך להיות עולם מתוקן יותר. הכל יקבל משמעות עמוקה, אמיתית יותר. הכל יהיה אותנטי יותר, אמיתי יותר, חי יותר, בועט יותר. אז נוכל ללכת ברחובות ולראות אנשים שאומרים, לא רק שהם מסתולים או כשהם לקחו משהו, אלא אמיתית, כל כולו בוער באהבת השם. ככה הוא. הרב חרלק מתאר, שאלו, הוא מתאר למה הוא דבק ברב קוק. ומה שכשהרב קוק היה מתפלל, אז הוא אצלו דבקות אלוקית כל כך כל כך גדולה. הוא אמר, הרב קוק אמר עצמו, אני בוער באהבת השם. בוער. אש פנימית כזאת. את האש הזאת אנחנו חסרים היום. לא כפרטים. כפרטים יש אנשים כאלה. וזה מה שאנחנו משתדלים לעשות כאן בישיבה, באשריכם, וככל שתמשיכו ללמוד ולשקוד על התורה, גם אתם תעלו, ודאי. אבל כציבור, כעם, אין ספק שאנחנו חסרים את זה. אני לא רוצה לגעת בעניינים של היום בזה, אבל במאמר מוסגר אני אגיד, שלהבנתי, חלק מכל ההתבטאויות הזעם האלה והאחרות היום שקורות במדינה, נובעות בדיוק מהנקודה הזאת. כלומר, בגלל שאנשים לא מצליחים להגיע לחוויות רוחניות משמעותיות, אז מחפשים חוויה רוחנית משמעותית. מה החוויה הרוחנית המשמעותית? הנה, אני הגיבור, הצלחתי להשבית את זה, עשיתי מדורה באמצע, סגרתי, עשיתי חוויה רוחנית גדולה. מרגיש עם עצמו טוב, זה נותן לו סיפוק גדול. הסיפוק הזה צריך לבוא מקודש. הסיפוק הזה צריך לבוא מקשר לריבונו של עולם. על זה אנחנו מתאבלים. זה הימים האלה. ותדעו שבאמת ההלכה כותב מרן השולחן ערוך אור החיים החלק הראשון סימן א' סעיף ג' אומר מרן כך: ראוי לכל ירא שמיים שיהם מצר ודואג על חורבן בית המקדש. כלומר, לא מספיק להתאבל, שזה משהו אחד, צריך להיות מצר ודואג. מצר צר, אתה חייב להרגיש שצר לך, קשה לך. זה מיצר. מה זה דואג? דואג, על מה בן אדם דואג? בן אדם דואג שיקרה משהו מסוים. אדם יצא עכשיו לטיול, והאימא דואגת, נכון? לא חזרת מספיק בשעה שאמרתי לך הביתה, האימא יושבת ודואגת. אז מה זה דאגה? הדאגה היא בעצם ציפייה שיקרה משהו. מה יקרה? בדוגמה שנתתי, שהילד יחזור הביתה. זה הדאגה. אז שתי פעולות יש לנו ביחס לבית המקדש דהיום. אחד זה מצר, כלומר שהאדם ירגיש שזה צר לו, ירגיש שזה נוגע בו. יש אלף ואחד דברים שעוברים לנו ליד האוזן, חורבן בית המקדש לא יכול לעבור לך ליד האוזן. והדבר השני יהיה דואג. דואג שזה בעצם מצפה, מצפה שבית המקדש ייבנה, מצפה להחיש גאולה. לכן אמרה הגמרא שאחת השאלות שאדם נשאל אחרי 120 זה האם ציפית לישועה. רש"י מסביר מה זה ציפית לישועה. רש"י אומר, האם ציפית לדברי הנביאים? מה הנביאים דיברו? הנביאים דיברו בדיוק על הישועה, על גאולה, האם ציפית שזה יקרה? הר"ן לא מקבל את רש"י. הר"ן אומר כך: צריך לבאר ציפית לישועה בימיך. למה? לא אמר ציפית שתבוא ישועה לישראל. לא זאת הכוונה. במי שאינו מאמין הוא אפיקורס. שהאפיקורסים אינם מאמינים שתבוא ישועה לעולם לישראל. כלומר, אם בא אדם ואומר, כן, אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח, מתי? לא יודע. אומר הר"ן, הבן אדם הזה אחרי 120, באמת הוא מאמין בזה באמונה שלמה? הוא לא יודע מתי, זה לא... אומר הר"ן, הוא לא יכול לענות כן על התשובה של האם ציפית לישועה. ציפית לישועה זה האם ציפית לישועה שתבוא בימיך. בימים שלך, בחיים שלך. למה? מצר ודואג. אתה דואג על זה. אתה שומר את זה. ואביו שמר את הדבר, אומר רש"י, היה יושב ומצפה מתי הדבר הזה יגיע. זאת דאגה על חורבן בית המקדש. להבין שציפייה לישועה זה לא רק משהו אמורפי. כן, אני מאמין, בוודאי, מה, מי לא מאמין, תהיה גאולה, בוודאי, זה, כן, מתי, לא יודע, אני אחשי ארחיב, כשיהיה. לא. מצר ודואג בימיך, עכשיו, היום. חז"ל אומרים, כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. זה לא סתם אמירה של בא להגיד לך, וואלה, תראה כמה אתה חסר. זה אמירה אמיתית. ככה אנחנו צריכים להרגיש, ככה אנחנו צריכים לחיות. כאילו נחרב בית המקדש היום יום שלישי, עכשיו השעה 5:40, יום שלישי 5:40 התשפ"ג, ברגע זה נחרב המקדש. ברגע זה ממש. איך היינו נוהגים אם כך באמת היה? לא היינו יושבים כאן ומרצים צחוקים ודחקות ומדברים על כל הקשקושים, נכון? היינו מתנהגים אחרת. זה מה שנדרש מאיתנו.
כי ההבנה של חוסר מקדש היא הבנה שכל העולם יורד, כל העולם אחר, העולם השתנה לגמרי, העולם השתנה, ואנחנו צריכים בדיוק לבדוק את זה, לרצות את זה. הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק וקדוש לברכה, שאני זכיתי תימון מאוד קרוב אליו, הרב היה שמסביר מה זה נקרא לצפות לישועה. הרב היה אומר בדרך משל, אדם נוסע באוטובוס, תחנת אוטובוס, יש כמה קווים, אתה יושב בתחנה, וברגע שהאוטובוס מתקרב, אתה לא מיד רואה את המספר, נכון? יש זמן עד שרואים את המספר, אבל רואים את האוטובוס לפני שרואים את המספר שלו. היום אולי יש אפליקציות, אולי זה אחרת קצת, אבל עדיין אתה רואה אוטובוס מתקרב, מה אתה עושה? אתה מיד קופץ, אולי זה אוטובוס שלי, אתה קופץ, דרוך, רגע, בוא נראה איזה אוטובוס מגיע שאני אוכל לעלות עליו. טוב, זה לא אוטובוס שלי, טוב, לא נורא, יאללה, נחזור נשב. ומגיע עוד אוטובוס, שוב קופץ, מצפה לאוטובוס. אמר הרב אליהו זכר צדיק לברכה, ככה זה נקרא לצפות לישועה. לצפות לישועה זה להיות דרוך, עוד שנייה בישועה. כי ישועה זה לא בניין של אבנים, ישועה זה אפילו לא רק עבודת קורבנות, ישועה זה מהפך עולמי, ישועה זה יצירת קשר חדש עם ריבונו של עולם, קשר של חיים. זאת ישועה אמיתית, ואת זה אנחנו חסרים, כי אנחנו היום כהחושים, אז אנחנו אפילו לא יודעים מה חסר לנו, אנחנו בכלל לא טעמנו את הטעם הזה, אנחנו לא יודעים מה לבקש. אבל זה נקרא לצפות לישועה, וזה התפקיד שלנו בימים האלה. הפתחי תשובה מביא להלכה. בתפילה שלנו כתוב, לישועתך קיווינו, מנהג יהדות מרוקו להוסיף, וציפינו כל היום. כך מופיע בתפילת העמידה. אומר הפתחי תשובה, באומרו לישועתך קיווינו, יכוון למה ששואלים אותו ציפית לישועה, ולכן תכוון שאתה מן המקווים לישועתו. וכתב מעריץ המחזל, וגם אני מכוון לצפות לישועת השם, שעושה עמנו להצילנו מכמה פגעים רעים בכל יום ובכל רגע. ומצאתי תועלת גדול כמה פעמים לעיתות בצרה בזה. שוב, תפילה זה לא מילים שכתובות בסידור, תפילה זה לב, תפילה זה נשמה. אז כשאתה אומר לישועתך קיווינו, תעצור רגע, תנשום, תבדוק את עצמך עם הססמוגרף האמיתי. אתה מקווה לישועה? אתה מצפה לישועה? ממה בדיוק? ישועה למה? מה המטרה שלה? איפה אתה בציר הזה? מה זה מדבר אליך? אומר המעריץ צמח שכשאני עושה את זה, אז מצאתי תועלת גדול כמה פעמים לעיתות בצרה. אפילו באופן הפרטי. לישועתך קיווינו וציפינו כל היום, לקוות ולצפות. אנחנו מצפים, אנחנו מקווים, אנחנו שם. ברמה המעשית ככה אני משתדל בתפילה, שאני מגיע לישועתך קיווינו וציפינו, אני רגע עוצר, מנסה באמת להרהר בציפייה הזאת לישועה, לעורר געגועים לישועה. וזה תפקיד שלנו. הלכה פשוטה, דבר פשוט, אומר אותו הפתחי תשובה, בתור הלכה שזה מה שצריך לעשות. הבעיה שלנו, אחת הבעיות שלנו, זה שאנחנו רואים שיש הרבה רע. וזאת בעיה, כי באמת יש רע. כי אי אפשר להתעלם מהרע בסופו של דבר, נכון? אנחנו יוצאים החוצה מכאן, הבית מדרש כל כולו טוב, כולכם טובים, מלאכים. אבל יוצאים מטר מבחוץ ופוגשים מציאות מורכבת. וככה העולם שלנו. אדם הראשון אוכל מעץ הדעת, ואומר הקדוש ברוך הוא, מהר נגרש אותו מגן עדן, תנשלח ידו ואכל גם מעץ החיים, ואכל וחי לעולם. זוהר הקדוש שואל, עץ הדעת נקרא עץ הדעת טוב וברע. עץ החיים, לפי אותו היגיון, אמור להיקרא עץ החיים והמוות. נכון? דבר טוב ואפקו, טוב ורע, חיים ומוות. אבל זה לא כך. עץ הדעת טוב ורע. עץ החיים הוא רק עץ החיים. למה? אומר הזוהר הקדוש, כל דבר בעולם שלנו מורכב מטוב ורע ביחד. טוב ורע משמשים בערבוביה. אין לך בעולם הזה משהו שהוא 100% רע, ואין לך משהו בעולם הזה שהוא 100% טוב. בכל טוב יש תגבורת של מעט רע, ובכל רע יש בסיס שהוא הרבה טוב. והתפקיד שלנו הוא תפקיד הבירורים, הוא לברר טוב מרע. זאת עבודת השם שלנו, עבודת השם העולמית הגדולה שלנו. ולכן עץ הדעת, אומר הזוהר הקדוש, כביכול כך צריך לקרוא את זה, עץ הדעת נקודתיים, מה הוא? טוב ורע, הוא ביחד. כי כל דבר יש פה טוב ורע, בכל דבר בעולם הזה. וכשאתה נפגש עם הטוב, קל לנו להתמסר לטוב, להגיד וואלה תראו איזה טוב, טוב השם לכל, איזה טוב, הכל טוב. וכשאתה נפגש עם הרע, קשה לנו מאוד למצוא שם את הטוב. כי הרע הוא רע, ויש הרבה דברים רעים, זה נכון. אבל התפקיד שלנו בעולם הוא בדיוק לעשות את הבירורים האלה. ככה רבותינו מסבירים את כל סדר המחנות, סדר לא המחנות, אבל התורה קוראת להם מסעות. כן, פרשת השבוע שנקרא שבת, אלה מסעי, נכון? עם ישראל נוסע. אז מה הייתי מצפה? שהתורה תתאר לי את המסע, נכון? הלכנו כאן, עצרנו כאן, ראינו כאן, אכלנו, ישבנו, שתינו, היה ככה, היה ככה, היה ככה. מה התורה מתארת לי? ויסעו ויחנו, ויסעו מזה ויחנו מזה, ויסעו מזה ויחנו מזה. כלומר, בעצם מה התורה מתארת לי? לא את המסעות, בעצם, אלא את המחנות. נכון? יש כמה פעמים ספורות שאומרת התורה, כן, הגיעו לשם, ולשם, שמה. אבל רוב מה שמתואר פה זה מחנות. נסעו ממחנה אחד ועצרו במחנה הבא. אבל זה נקרא מסעות. אז וכף מה הפשט? אז זה מסע ומחנה. מה ההבדל? אז אפשר להרחיב בזה הרבה. רק לענייננו נאמר, כך מסבירים המקובלים, שכל נון צדיק, כל אחד ממבט מסעות האלה, עם ישראל ישב ועשה שם ברור רוחני להפריד בין טוב לרע, מה שהמקובלים מכנים אותו עלאת ניצוצות. כלומר, למצוא במציאות הזאת הרחוקה, למצוא בה את הטוב, ולקחת את הטוב. וממילא ברגע שסיימו לעשות את התיקון שלהם, סיימו לקחת את כל הטוב, אז כבר לא נשאר שם כלום. ואז ויסעו, נסעו למקום הבא, ויחנו. ויחנו, חנו לצורך הבירור, סיימו את הבירור, המשיכו לנסוע וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. זאת בעצם הייתה עבודת השם של עם ישראל במשך 40 שנה במדבר. עבודת בירור, שזה בעצם היה רק הספתח, רק הפתיח, לחיים שלנו, שזה התפקיד שלנו. התפקיד שלנו בעולם הזה הוא בדיוק לעשות את עבודת הבירור הזאת, לדעת את הטוב ואת הרע, ולדעת לדעת לדעת להצליח לקחת את הרע ולהפוך אותו בסוף להיות טוב. לא שהרע עצמו אנחנו נבוא כמו שוטים ונגיד הנה זה טוב, לא, אלא באמת לדעת לקחת את הכוחות האלה שמופיעים בהופעה הרעה שלהם ולתעל אותם, להפנות אותם לכוחות הטובים. רבי צדוק הכהן מלובנין אומר, צריך אדם לדע שבמה שיצרו תוקפו ביותר, הוא כלי מוכן לו לקבל ברכה ביותר. עברית, אם אתה שואל את עצמך מה הכוח הרוחני הכי חשוב שלי בעולם, איפה תחפש אותו? לא בבית המדרש, לא בסדר הבוקר. איפה תחפש אותו? תחפש את היצר הרע שלך. איפה שהיצר הרע שלך מושך אותך לשם, איפה ששם אתה מרגיש את ההתמודדות הכי הכי קשה עם היצר הרע, תדע, הוא כלי מוכן ברכה לקבל ברכה ביותר. שם נמצא הכוח הכי גדול שלך. למה? כי מה זה יצר? יצר זה כוח. אז אני יכול לקחת את הכוח הזה לרע, ואני יכול את אותו כוח עצמו להפנות לטוב. אז איך אני אהיה עם מלא יצר טוב? קח את הכוח הרע שלך, ואת הכוח הרע שלך תהפוך אותו להיות טוב. וזאת העבודה שלנו. והימים האלה הם בעצם ימים שבהם אנחנו מבקשים את קרבתו של ריבונו של עולם, כמו שפתחנו מקודם, שבעצם הימים של האבלות על בית המקדש היא לא אבלות על בית של אבנים, היא לא אבלות על צרות רעות ורבות וקשות ומרות שהראו לעם ישראל בכל הדורות האחרונים. בימים האלה ובתקופה הזאת נכפלו צרות על צרות על צרות על צרות. יום תשעה באב בעצמו, מלא צרות היו שם, חוץ מאותם חמישה שכתובים במשנה, במהלך הדורות. בתקופה הזאת פרצו מסעות הצלב, אנשים, הייתה אינקוויזיציה, היה אלף ואחד בלגנים, רעות גדולות היו לעם ישראל בתקופה הזאת. לא עליהם אנחנו מתאבלים. עליהם אנחנו מתאבלים, יש כמה קינות במהלך תשעה באב שאנחנו קוראים אותם, שאנחנו אומרים אותם. אבל האבלות האמיתית, הרצון האמיתי הוא לא זה. הרצון האמיתי הוא לדרוש קרבת אלוהים, ואני קרבת אלוהים לי טוב. לבקש את אותה קרבה, זה התפקיד שלנו בימים האלה. לכן תיקן לנו הארי הקדוש שבימים האלה של בין המצרים אדם צריך לומר תיקון חצות גם ביום. תיקון חצות בדרך כלל מורכב משני חלקים, יש תיקון רחל ויש תיקון לאה, ואנחנו בדרך כלל אומרים את שניהם. ישנם ימים מיוחדים שבהם אומרים רק תיקון לאה. תיקון רחל הוא כנגד החורבן, כנגד הגלות. תיקון לאה הוא כנגד הגאולה. ישנם ימים שבהם ימים טובים, ימים שלא אומרים הם תחנון, עוד כל מיני קריטריונים שבהם אנחנו אומרים רק תיקון לאה. ישנם ימים מסוימים בשנה שבהם לא אומרים לא את זה ולא את זה. והארי הקדוש תיקן שבמהלך שבועות האלה של בין המצרים ביום לומר תיקון רחל מחצות היום, שזה בערך השעה 12:43 עד השקיעה, זה בערך 10:08, 5:08, משהו שם, לומר את תיקון רחל הזה. למה? כי אתה צריך לבכות על החורבן. טוב, מה זה ייתן לי? אם אתה תדע מה איבדת, אז תוכל לדעת למה לצפות. אם אני לא יודע מה איבדתי, איך אני יודע מה אני צריך? איך אני יודע מה חסר לי? אני לא יודע בכלל שזה חסר לי. אני, תיקחו ילד, מעולם, 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 לפני שטעם גלידה, נגיד, ילד קטן, אף פעם לא טעם גלידה. אז הוא לא יודע מה זה גלידה. אני, הייתה לי, יש לי בת, שכשהיא הייתה קטנה, אז הייתה לה רגישות מאוד גדולה לגלוטן. אז היה אסור לה לאכול גלוטן. אז הגיעה לגיל 6, לא יודע מה זה טעם של גלוטן בכלל. אז היא אפילו לא ידעה שהיא חסרה. לא ידע שיש משהו שהוא לא טוב, כאילו שלא ידע על הקיום שלו בעולם. מעולם לא התנסתה בדבר הזה. גם אנחנו. אם אנחנו לא נדע לבכות, אם אנחנו לא נדע להתאבל באמת, על מה? על החיסרון בקרבת אלוהים, ממילא אנחנו גם לא נדע לבקש את אותה קרבת אלוקים. וזאת התקנה של הארי הקדוש, שבימים האלה להקדיש זמן לבחייה. זמן לבחייה על מה שאין, לא בגדר של סיפור היסטוריה, שיעור היסטוריה, תדעו רבותיי, לפני כ-2000 שנה היה בית מקדש, היה כך, היה אחרת. לא, זה לא מעניין אותנו. לא מהסיפור ההיסטורי. אלא עם הפנים קדימה, כדי לדעת למה אני צריך לצפות. אמרנו, מצער ודואג. אנחנו לא נשארים רק במצער. מצער זה צר לו, זה האבלות, זה הקושי. מה מעניין אותנו יותר מהמצער? השלב השני, ודואג. כלומר, משלים. וזה התפקיד שלנו. הזוהר הקדוש בפרשת כתבו, זוהר חדש, בגלל קוצר הזמן אני לא אקרא אותו בפנים, אבל אפשר לראות את זה אחר כך, זה באמת דבר מופלא. הזוהר מתאר שהייתה שאלה גדולה בין החכמים בבית המדרש. ומה הייתה השאלה? רבי שמעון נאלץ לברוח, להתחבא במערה, כמו שהגמרא מספרת לנו מסכת שבת, והזוהר מספר את אותו סיפור טיפה אחרת, אבל הוא לא היה שם. והזוהר מספר שהחכמים בבית המדרש הגיעו למסקנה. מה הייתה המסקנה? שתי פרשות יש לנו בתורה שמדברות על כללות. פרשה אחת, פרשת בחוקותיי, שחותמת את ספר ויקרא. פרשה שנייה, פרשת כתבו, שנמצאת לקראת סוף ספר דברים. שתי הפרשות האלה יש בהן כללות, כללות קשות. אז חכמים הגיעו למסקנה שהפרשה הראשונה, כלומר פרשת בחוקותיי, היא כנגד חורבן בית המקדש הראשון. והפרשה השנייה, פרשת כי תבוא, היא כנגד חורבן בית המקדש השני. הדבר הזה, הדרשות האלה נאמרות מיד סמוך לחורבן. עד כאן, הכל טוב ויפה, ומוכיחים את זה מפסוקים. יש פסוקים, ממש ממש רואים. דברים אגב שבאמת התגשמו, לדוגמה פרשת כי תבוא כתוב ישא עליך השם גוי מרחוק, גוי שלא תשמע לשונו. כן, בניגוד לבבלים שדיברו בבלית, שבבלית אנחנו מכירים אותה, אנחנו שומעים את הבבלית היום, נכון, אז היום מה שנשאר לנו מהבבלית זה הארמית שכתובה בתלמוד הבבלי, אבל בזמנם זאת הייתה הרי שפה כמו אנגלית היום, זאת הייתה השפה העולמית, כולם דיברו. גם השרים של חזקיה אומרים למלך, לשליח של סנחריב, דבר איתנו אשורית. אשורית היא אותה בבלית, אותו סוג, זה ניב מאוד מאוד דומה. משהו שנשמע לשונו. חורבן בית המקדש השני, גאו הרומאים, זה כבר שפה אחרת לחלוטין. זאת לא שפה שמית, זו לא שפה כמו שאנחנו מכירים אותה ודוברים אותה וחיים אותה. וכן על זו הדרך. וחזן מוכיחים את זה וכך טוענים. עד כאן הכל פשוט. איפה העניינים מתחילים להסתבך? העניינים מתחילים להסתבך כי חז"ל שואלים שאלה. ומה השאלה? השאלה היא כך. כללות שבתורת כהנים, כלומר הכללות של ספר ויקרא, יתבהו הבטחות וחביבו דקודשה וריחו לישראל. בכללות האלה יש בהם הבטחות
ואהבת הקדוש ברוך הוא לישראל, שכתוב וזכרתי את בריתי יעקב, את בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם אזכור, והארץ אזכור, ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם לא מאסתים ולא גאלתים לחלותם להפר בריתי איתם, כי אני השם אלוהים. בעברית, הקדוש ברוך הוא הבטיח לנו הבטחות מפורשות מלאות אהבה שעוד תהיה גאולה. זה דבר פשוט, ככה זה ספר ויקרא. אבל כללות שבמשנה תורה לת בהו הבטחות ולת בהו נחמה כלל, כמו דכתיב בכללות קדמאים, אין בהם הבטחות, אין בהם נחמות. ואם הגענו למסקנה, מה שאמרנו עכשיו, שהכללות של פרשת כי תבוא הם כנגד חורבן בית המקדש השני, ובכללות האלה לא מופיעה נחמה, אפילו לא רוצה להגיד את זה בפה, מבינים את ההשלכות? וזאת השאלה ששאלו. ראינו שהיו כללות של פרשת בחוקותיי, ראינו. ראינו שחזרנו לארץ אחרי הגלות, ראינו. הנה, התקיים. אבל אם אתה אומר שהכללות של פרשת כי תבוא הם חורבן בית המקדש השני, ובית המקדש השני כרגע נחרב, ואין שם פסוקים של נחמה, מה זה אומר חס ושלום? אומר הזוהר הקדוש, ולה הוו ידעה. ואף אחד לא ידע. מה הוא לא ידע? לא ידע את הקושייה? הם אומרים את הקושייה. לא ידע את התירוץ. כרי לא יעלה על הדעת שזה כך. מסכימים? אבל אמרנו, אחת השאלות שאדם יש לכם 120, זה אין ציפית על ישועה. אבל אם הראש אומר לי אין ישועה, חס ושלום, אז מה זה? לא יכול להיות שזה כך. כלומר, ברור לנו שזה לא נכון, אבל הקושייה במקומה עומדת. ואז רבי יהודה, יש לו עצה, בואו נראה אם היה פה רבי שמעון בר יוחאי, היה מגלה לנו את הסוד, והוא עולה לו איזושהי עצה מתוחכמת, לוקח יונה, כותב את השאלה הזאת, שולח אותה לרבי שמעון, והיונה הזאת מגיעה לרבי שמעון. רבי שמעון בר יוחאי נמצא במערה, מקבל את היונה, רואה את השאלה, מתחיל לזכות. על מה הוא בוכה? זריעותנה דחבריה. מזה שנגרעתי מן החברים, מזה שלא זכיתי עכשיו, אני והם, לא נמצאים בחבורה אחת. ואז גם הוא קורא את השאלה, והשאלה היא שאלה. ומגיע אליהו הנביא וכולתו. ואליהו הנביא מלמד את רבי שמעון בר יוחאי, שבעצם, כאשר יש לי גם כללות וגם נחמות, אז יש פה כביכול איזושהי מידה כנגד מידה. יש פה טוב ויש פה רע. והמציאות, וזאת המציאות הרגילה של העולם הזה שאנחנו מכירים אותו. אבל אומר אליהו הנביא זכור לטוב, הגאולה השלמה זה לא זה לעומת זה. הגאולה השלמה איך היא? שעומק הרע הוא עצמו יהפך לטוב. רבי נחמן אמר את זה במשפט, בתורה אחת, תורה בקוף י' ב', אומר רבי נחמן, יש שיר כזה אפילו, צריך לדעת, יש עניין שיתהפך הכל לטובה. אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן. צריך להפוך את הכל לטובה. את הסוד הזה מגלה אליהו נביא לרבי שמעון בר יוחאי. ואומר אליהו נביא לרבי שמעון בר יוחאי, תדע לך, זה שיש גם כללות וגם נחמות, הנחמות קטנות, הנחמות פחותות, ולכן הנחמות האלה לא יישארו להרבה זמן. אבל מתי הנחמה תהיה נחמה מושלמת? כשהרע עצמו יהפוך להיות טוב, ואז לא יהיה רע. להעביר גילולים מן הארץ והאלילים קרות יקרתון, לתקן עולם במלכות שדי, שכולם יהפכו להיות שם. ואז הוא מביא את הפסוקים, הפסוקים שכתובים שם בכללות, לא נקרא את כולם, אולי רק אני אתן שתי דוגמאות שמביאים כאן. אז כתוב שם בכללות, אמר לו אליהו הנביא לרבי שמעון בר יוחאי, בוא תחפש עכשיו את הכללות הכי 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 קשות שכתובות בפרשת כי תבוא. ואז הוא מוצא כללה ואומר לו אליהו, תדע לך, כשיש כללות קשות, למה זה דומה? זה דומה למישהו, אבא, שכועס על הבן שלו. ואז הוא מביא רצועה. כן, זוכרים, אנחנו עוד מעט נתחיל סליחות, ובסליחות, אצלנו הספרדים, יש קטע, יש כאלה מדלגים עליו, נקרא מחה ומסה. מה זה מחה? מכה. מה זה מסה? מרפא. אז אתה מכה, אבל אתה מרפא, נכון? כי זה הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא זה מה שהוא עושה. הוא לא מכה לפני שהוא מרפא. אני השם, אני עמית ואחיה. מחצתי ואני ארפא. זה הסדר. הסדר של העולם הזה הוא שלפני שמגיעה המכה, קודם כל מגיעה הרפואה.
אז זה התפילה הזאת שנקראת מחי ומסה, ושם כתוב כמו אדם שבאי במלכיותה רוצה לתת מכות. אז איך מלכים? יש רצועה. אם ראיתם פעם, לא יודע עד כמה זה מקובל בסדרות, אבל אצלנו בירוחם עדיין יש ערב יום הכיפורים, יש לנו את החזן שלנו לוקח שוט, רצועת עיגל כמו שכתוב בפוסקים, לוקח את השוט, ולא, כמובן לא, ומי שרוצה, ניגשים, עומדים אנשים ומכה, 39 מלכות. כן, מלכה, זה לא המלכות, נכון, כמו שיש דין מלכות של מלכות, אבל עושים את זה כזכר לעניין הזה, כדי שאם חס ושלום התחייבנו מלכות, אז הנה, גם זה הדבר הזה ירד מאיתנו. מלכה, וכשאתה לוקח את הרצועה הזאת, רצועה של אור, ואתה עושה איתה ככה, עם השוט, השוט הזה משמיע רעש גדול באוויר, הוא חותך את האוויר בבת אחת, זה רעש גדול מאוד, זה מאוד מאוד מפחיד, מאוד מאוד מפחיד. אומר אליהו נביא לרבי שמעון, תדע לך שבאלה יש בהם דין, אבל הדין האלה של הכללות האחרונות הוא רחמים, כמו אבא שמרחם על בנו, והרצועה דמלכיותה, כלומר הרצועה שבה הוא רוצה להלקות בידו, ומה הוא עושה איתה? הוא עושה איתה עביד נהימוס הגיעה וקלין רברבין, הוא מנער אותה הרבה באוויר, משמיע, הנה תשמע 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 תשמע, אתה מפחד, זה מפחיד אותך, כזה חותך את האוויר, איך משהו רציני. אבל מה הוא עושה בפועל? ומלכיותה כלילין ברחמה. אבל כשהוא בא להרביץ, הוא מרביץ מעט, הוא מרביץ מאהבה, הוא מרביץ מרחמים. שבטך ומשענתך המה ינחמוני. זה השבט של הקדוש ברוך הוא. גם כשהוא משבית, גם כשהוא מעניש אותנו בשבט, זה מתוך חכמים. ממשיך רבי שמעון ואומר, מה הפסוק הכי קשה שהוא ראה? אז יש פסוק כתוב, גם כל חולי וכל מכה שלו כתוב בספר התורה, יעלם השם עליך עד ישמדך. עברית, גם מה שלא כתוב כאן, אחרי כל 98 כללות האיומות והנוראות, גם זה חס ושלום יעלה עליך. אומר אליהו הנביא לרבי שמעון, לא הבנת מה כתוב. בוא אני אסביר לך איך לקרוא נכון. מה אני מסביר לך? כך אומר לו אליהו. אומר אליהו ככה, זה ההבטחות של הקדוש ברוך הוא. לא כתוב יעלה עליך, אלא מה כתוב? יעלם. יעלם, כלומר יעלים אותם. יכבוש אותם. ויחסה אותם בחור שלהם, שהם לא יצאו ויהיו כבושים ומחוסים. כלומר, הקדוש ברוך הוא ייקח את כל חולי וכל מכה שלו כתוב בספר התורה הזה, ומה הוא יעשה איתו? יחביא אותו. לא יביא עליך. יעלם השם עליך, יעלם אותו ממך, יעלים אותו, לא ייתן עליך. באופן פשוט, זה לא פשט פסוק, נכון? פשט פסוק הוא לא זה. אבל אליהו הנביא מסביר לנו שבעומק זה מה שאומר לנו ריבונו של עולם. וזאת הנחמה הגדולה. הנחמה הגדולה היא לקחת את העומק של הרע ואותו להפוך להיות בטוב. שמתוך העומק של הרע העניין הוא עצמו יתהפך לטוב. אני מדלג, ניתן לו דוגמה שכאן כתובה שם. יש פסוק נוסף בהמשך הפרשה שם, ישיבך השם מצרים באוניות, בדרך אשר אמרתי לך לא תוסיף עוד לראותה, והתמכרתם שם לאויביך לעבדים ולשפחות ואין קונה. אומר הזוהר, אומר אליהו לרבי שמעון, מה זה הדבר הזה? אז האוניות האלה זה לא אוניות כמו שאתה חושב, אלא זה האוניות שהולכות למצרים, זה בעצם רמז לניסים. כמו שכתוב, כי מצאתך מארץ מצרים, מראינו נפלאות. זה. אז אני אראה לכם נפלאות. כמה נפלאות אני אעשה לך? בנפלאות שיהיו מתוך עניות. עוניות, אומר אליהו, נביא תקרא עוניות, אלא עניות. כלומר, גם שתחלה פרוטה מן הכיס. אמרו חז"ל בגמרא סנהדרין, אין בן דוד בא, דור שלנו, נכון? יש הכל, והיוקר מאמיר. אני זוכר שהייתי ילד, לא הבנו מה זה נקרא יוקר מאמיר. והיום כל יום שאתה נכנס לסופר אתה מגלה פשט חדש, יוקר יעמיר, כמה שחשבת שהוא גבוה, היוקר עצמו מטפס ועולה 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 ועולה. סימן מגולה, ארץ ישראל נותנת פירותיה בעין יפה, עם ישראל התקבץ לכאן, כל הסימנים קיימים, כל הסימנים קיימים. זה הדור שלנו רבותיי, זה הדור שלנו. אנחנו זכינו למשהו שאף דור לא זכה לפנינו, וזה ההמשך. ההמשך הוא לקחת את השיא של הרע ואותו עצמו להפוך להיות טוב. ממשיך אליהו הנביא ואומר לנו, כתוב, והתמכרתם שם לאויביך לעבדים ולשפחות ואין קונה. מה זה והתמכרתם? לא כתוב ונמכרתם, לכאורה פשט פסוק אומר, תראו כמה רע, כל כך לא יאהבו אתכם שאפילו עבדים לשפחות לא יקנו מכם, זאת אומרת, תהיו עם כל כך כל כך בזוי. אבל אומר אליהו הנביא לרבי שמעון, בוא תדייק במילים. לא כתוב ונמכרתם, אלא והתמכרתם, בעניין התפעל. מה ההבדל? נמכר זה בפועל, כלומר מכרו אותך או לא מכרו אותך, מכרו אותך ואין קונה, אני רוצה למכור, אף אחד לא מוכן לקנות. התמכר זה תודעתי. אומר אליהו הנביא לרבי שמעון, אתם תחשבו שאתם נמכרים, אבל בפועל מה? אין קונה. אתם תחשבו שאתם צריכים להיות תף פי של אמריקה או של מעצמה אחרת, ואתם לא יכולים לעשות מה שאתם רוצים, אבל בפועל אין קונה. אף אומה לא יכולה לשלוט עליכם, לא חיזבאללה ולא חמאס, ואף אחד לא יהיו עליכם. אין קונה, אתם תהיו למעלה. וכך ממשיך אליהו ומסביר בעצם את כל הפרשה הארוכה הזאת. מי שרוצה תראו זוהר חדש פרשת כי תבוא, וזה משהו שהוא כל כך כל כך משמעותי לחיים שלנו היום. יש את הסיפור הידוע על רבי עקיבא, בגלל קוצר הזמן לא נקרא אותו, ומניח שכולכם מכירים, נכון? הלך רבי עקיבא וחכמים, ראו, שמעו כל המונה של רומי, הם בוכים, הוא צוחק, מה למה אתה צוחק? אמר רבי עקיבא, אם כך לא עושה רצונו, למי שלא עושה רצונו, אז בוודאי שלא עושה רצונו, שזה אנחנו, הוא על אחד כמה וכמה. אחר כך המשיכו, הגיעו לראו שואל את זה עם בית קודשי הקודשים, הם בוכים, רבי עקיבא צוחק, ואז הוא אומר כאן איזשהו פלפול ארוך ומסובך, יש שתי נבואות, יש אוריה, יש זכריה, עד שלא התקיימה נבואותו של אוריה, פחדתי שלא תתקיים נבואותו של זכריה, עכשיו התקיימה נבואותו של אוריה, אני יודע בוודאות שתתקיים נבואותו של זכריה. יש על זה בן איש חי מאוד מאוד יפה בבנייה, בספר בן יהוידע, שמסביר מה העניין דווקא של אוריה הזה, מה שאוריה הנביא זה אותו אחד שהם הרגו אותו, ובעצם לארץ לא יחופר כי אם בדם שופחו. ועכשיו כשאני רואה שהארץ עצמה לקטה והארץ עצמה נהרסה, הארץ עצמה נשחטה, אני מבין שגם העבירה על מות אוריה תוקנה. וכשהעבירה על מות אוריה תוקנה, אז אפשר להתקדם לשלב הבא בחיים. והיא, עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים. וזה אנחנו. וזה הדור שלנו, וזה המציאות שלנו. אבל ממשיך, ואז אמר להם ככה רבי עקיבא, וסיימו בלשון הזה, אמרו לו, עקיבא נחמתנו, עקיבא נחמתנו. כלומר, מציינים את זה שעקיבא, רבי עקיבא נתן להם נחמה. יש אנשים שחושבים, לא מבינים את העניין של הצחוק של רבי עקיבא. רבי עקיבא לא היה אדם צוחק. רבי עקיבא היה אדם שהייתה לו נטייה טבעית לבכי. פרשת השבוע שלנו, והשם יסלח לה, אומר רבי עקיבא בקידושין, למה צריך והשם יסלח לה? מה זה מדובר? מדובר על אישה שנדרה בנזיר, ובעלה יפר לה את הנדר, אבל היא לא ידעה שהוא יפר לה את הנדר, אכלה ושתתה יין. היא מבחינתה יודעת שהיא עברה איסור. באמת במציאות היא לא עברה שום עבירה, כי בעלה יפר לה, אבל היא לא יודעת. ועל זה צריך להגיד, והשם יסלח לה. מה צריך כאן כפרה? אומר רבי עקיבא, אם ככה בעבירה שבאמת לא הייתה עבירה, קל וחומר בעבירה שהיא עבירה, כמה צריך סליחה מריבונו של עולם? ואומרת הגמרא שמה, בחר רבי עקיבא. כל מה שהיה מגיע לפסוק הזה היה בוכה. וגם יש, הבית יוסף כותב בסימן רש פי חט, אומר הבית יוסף, שאני אקריא את הלשון שלו, איתה באגדה שמצאו תלמידיו לרבי עקיבא שהיה בוכה בשבת ואמר, זהו עונג לי. כלומר, רבי עקיבא הוא בעל בכי, וכאן הוא הולך וצוחק. אז מה המשמעות של הצחוק? הצחוק של רבי עקיבא כאן הוא לא בגלל שהוא בן אדם כליל שלא יודע לבכות, או בן אדם כזה שלוקח את החיים בסבבה, לא, בכלל לא, אלא הצחוק של רבי עקיבא כאן היא בגלל שהוא שמח ומאמין באמונה שלמה בתהליך הגאולה. ומתוך מה הוא מגיע לאמונה השלמה הזאת? מתוך עומק החורבן. וזה בדור שלנו גם, ככל שאנחנו רואים יותר חורבן, ככל שאנחנו פוגשים יותר ריחוק, ככל שאנחנו רואים יותר בעיות, תדעו, אנחנו בדרך הנכונה, אנחנו שם. זה עצמו מעורר אותנו להבנת גודל הגאולה. חז"ל רוצים להגיד, איך אדם יודע אם הוא הגיע לעיר? אז חז"ל אומרים שאם הגעת לבית הקברות, אז ידע שאתה קרוב לעיר. מה זה בית הקברות? זה החיסרון. מה יש בעיר? חיים, נכון? שם יש. אם הגעת לחיסרון, תדע שאתה בדרך הנכונה, אתה בדרך להגיע לחיים. זה נכון ברמה הגיאוגרפית, נכון ברמה הטכנית, אבל זה נכון שבעתיים ברמה הרוחנית. גם אנחנו, גם בדור שלנו, ככל שנדע ונפנים את החיסרון, נזכה לאותו אור גדול. אני רוצה לסיום ללמוד איתכם שני קטעים אולי קטנים. אחד בשמו של החידה. החידה כותב כך: שמעתי כי מסורת בידינו מרובה מידת טובה ממידת פורענות. מידת טובה גדולה יותר ממידה של פורענות. וכל זה הזמן אשר סבלנו מרורות, גזרות ושמדות, כשנגאל בעזרת השם יתברך, צריך שהימים יהיו גדולים הרבה. כלומר, בגלל שמידה טובה יותר גדולה ממידת פורענות, אז אין לנו ספק, ככל שיש יותר רע, כנגדו יהיה הרבה 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 יותר טוב. וכך פירש הרב מהרש פרימו ז"ל, פסוק: שמחנו כי מות איניתנו שנות ראינו רעה. שהכוונה שאומרים ישראל שהשמחה תהיה שנה אחת לכל יום. וזה שאמר שמחנו כי מות איניתנו שנות. כלומר, שיהיו שנות כנגד הימים. כלומר, כל יום של עינוי כנגדו, שיתפך לשנה שלמה של שמחה. מה היגיון בזה? להפוך יום לשנה? אומר החידה: והטעם ראינו רעה. מתי ראינו רעה? כי כבר לרעה במרגלים נגזרה גזרת יום לשנה. כלומר, אנחנו רואים שההנהגה של הקדוש ברוך הוא היא שיש יום לשנה. אז אם יש יום כנגד שנה לרעה, 100% יש יום לנגד שנה לטובה. וזה שמחנו כי מות איניתנו שנות ראינו רעה. זה אנחנו. ככל שאנחנו ניפגש יותר עם רע, אנחנו בטוחים יותר בעומק הטוב ובגודלו ובמשמעותו ובהיקפו ובאור הגדול שלו. הבן איש חי כותב, כתוב: בכל צרותם לא צר. והכתיב לא זה למד א', ואנחנו קוראים אותו למד ו'. עכשיו נכון, בהבעיה שלנו אנחנו לא מבחינים את זה ו' אם זה א', אבל בצורת הכתיב זה שונה. לא זה הכוונה של לא, כלומר אסור, יש פה אין, לא זה חיסרון, ולא בו' זה שלא. בכל צרתם לא צר. חז"ל אמרו, כביכול, כל צרה וצרה של עם ישראל, כל צרתם, כביכול, לא, בו, צר, לקדוש ברוך הוא צר. באמת, לא באלף, כי הקדוש ברוך הוא לא משתנה כתוצאה מהצרות שלנו, אין בו שינוי. הקדוש ברוך הוא זה לא בן אדם שיש בו שינוי לטובה ולרעה. אבל כביכול, באמת המציאות היא לא באלף. כביכול, ההופעה של זה, זה לא בו. אומר בן איש חי, מאיפה כל זה הגיע? כביכול בכל מקום שגלו שכינה עמהם. ככה אמרותינו, נכון, בכל מקום שעם ישראל גלתה, שכינה גלתה עמהם. ולכן לדוגמה פתח אליהו, יש פה כמה ספרדים שזוכרים להגיד את זה לפני התפילה, אז אנחנו בדיוק שם בפתח אליהו, בא הקדוש ברוך הוא ודופק: פתחי לי אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי, שראשי נמלה טל. ואז שם בפתח אליהו שואל: מה זה הראשי נמלה טל? ענת חשב זה מי יומד להתחרב בי מקדשה לענה בביתה גלי וענה ביישובה. אתם חושבים שמיום שנחב בית המקדש אני נכנסתי לבית שלי, נכנסתי ליישוב? לב החי, לא כך. דלה ענה כל זימנה דענת בגלותה. לא נכנסתי לבית שלי, לא נכנסתי לירושלים של מעלה כל זמן שאתם בגלות. ומה הראיה? שראשי נמלה טל כבוצתה יסיסי לילה. אדם שעומד בחוץ בלילה, אז הראש שלו נמלה בטל. תראו, הנה ראיה. ככה אומר הקדוש ברוך הוא לנו: אני מחכה לכם, אני מצפה לכם, בכל מקום שגלו שכינה עמהם. אומר בן איש חי שהדבר הזה הוא בשביל ללמד אותנו שאנחנו בטוחים בגאולה, כי הקדוש ברוך הוא איתנו. לא משנה איפה אתה, באיזה דיוטה תחתונה אתה נמצא, באיזה מציאות מורכבת אתה חי, הקדוש ברוך הוא איתך, ולכן בוודאי שתהיה גאולה. ואם לא רואים מצד עצמם, יגלם הקדוש ברוך הוא בעבור כבוד שכינתו. ואומנם, תיבת לא באלף, מורה שאחר שתהיה הגאולה, אז יתברר אצלם שכל אותם הצרות שבאו עליהם בגלות הם לא צר. כלומר, הם לא חשובות, כי הצרות היו סיבות לטובות אשר יבואו עליהם, כי סופם ייגהל ותיפך הצרה לטובת הגאולה. כמו חולה בקדחת, ששוטה סם מר, שבו יתרפא, שאין זה נחשב מר. גם היום, היום ברמה של הציבוריות הישראלית, שאנחנו רואים הרבה מר, ואנחנו באופן הפשוט רואים הרבה כפירה והרבה ריחוק, וכל יום שני וחמישי, לא, צערי לא שני וחמישי אפילו, כל יום מתפרסמים סרטונים חדשים על אנטי הדתה ועוד בלגנים ודברים, וכל העולם כולו סוער, ויכולים לתפוס את עצמנו ולהגיד, ריבונו של עולם, כמה ריחוק, כמה שנאה, כמה כיתוב. וזה לא נכון, זה לא נכון, כי כל זה מבטא קירוב גדול מאוד, זה מבטא חיפוש, והתפקיד שלנו בזמן הזה הוא להאיר את החיפוש. ובזה נסיים. רבותינו אומרים שכששרף טיטוס את היכל, בית המקדש השני הרי לא היה ארון הברית, ארון הברית כבר נגנז על ידי יאשיהו המלך. מה היה בבית המקדש השני? היה שני קרובים, קרובים שהם בעצם היו עשויים עץ, עמדו בשני הצדדים של קודש הקודשים. ורבת חזן מספרים שכשנכנס טיטוס ושרף, הקרובים היו מחובקים האחד עם השני, על שם הפסוק, כמער איש וליות, כמו אדם שמעורב, מעורה, כלומר מחובק עם הלוויה שלו. לוויה לא הכוונה בתעמין, כן, לוויה הכוונה אישה שמלווה אותו, אשתו שאוהבת אותו, מחובקים ביחד. וכך היה בזמן שהקדוש ברוך הוא אהב את ישראל, כך הוא מחזה, זה היה נס של הקרובים. ובזמן שהיה ריחוק, אז הקרובים היו פניהם איש אל אחיו, כשיש אהבה, כשיש קרבה, וכשלא הייתה אהבה, אז הם רחוקים. אבל רבותינו אומרים שבזמן החורבן עצמו, הקרובים היו כמער איש וליות, מחובקים, לא נפרדים. שיא הרע, שיא הריחוק, שיא התומעה, שיא השיקוץ, והוא שיא האהבה, שיא הקרבה, שיא הביחד. רבי יהודה הלוי בספרו הכוזרי אומר, תדע לך, שורש האמונה הוא שורש המרי. זה בדיוק אותו דבר, בדיוק. רק תשנה עכשיו את המבט, תתעל את הדבר הזה לכוח החיובי, תמצא בו את הכוח הטוב. וזה התפקיד שלנו. האבלות בימים האלה היא לא אבלות על סיפור של היסטוריה של 2000 שנה, היא אבלות על היום. אבלות על היום שאנחנו היום לוקחים כוחות ולא מספיק חשים קרבת אלוהים. היא אבלות על היום שהכוחות שלנו מתבזבזים לרע. אבל אל תבכה. לבכות זה רק חצי מהעבודה. העבודה השלימה היא דואג. קח את הכוחות האלה ותשנה. תדעו לכם, אתם פה, התלמידים שיושבים בישיבה, אתם יכולים לשנות את ההגה של הספינה. הנה ספינה שטה בים. מספיק שישנו, לא רק ספינה, אני אומר ספינה כי זה הדימיון של נהג מרה, אבל גם באוטו. מספיק שתשנה טיפה את ההגה, הכיוון עכשיו משתנה לגמרי. אתם יכולים לשנות את ההגה של הספינה. אתם יכולים לשנות את ההגה של המדינה. אם נוסיף עוד טוב, נחפש טוב, נדרוש טוב, נבקש טוב, בעזרת השם נמצא טוב, ונזכה במהרה לראות בבניין עירנו, יראו עינינו, וישמח ליבנו בישועתך מלכנו, בעגלה ובזמן קריב, אמן ואמן.